למדנו בקטע הראשון שיש אצל כל יהודי בחינת שם הוויה. והוא הזכיר קודם כל את הוו. הוו של שם הוויה כולל וו קצוות, כנגד הוו מידות חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד ויסוד. מה שלמדנו בקטע הראשון זה מה זה חסד, גבורה ותפארת, שזה אהבה ויראה ורחמים, כנגד אברהם, יצחק ויעקב. עכשיו אנחנו נלמד על המידות הנוספות, שזה נצח, עוד ויסוד. וממשיך ואומר ככה. והנה, ג' מידות אלו, שלושת המידות שלמדנו עליהן, חסד, גבורה, תפארת, הם וו מידות, כנגד הוו שבשם, כנגד הוו שבשם הוויה. מה הפירוש שהגימל הם וו? גימל הרי הם גימל. איך הגימל הפך להיות וו? אז נקדים במילה אחת, הוא אומר את זה גם בתניה בפרק גימל, שהמידות העיקריות זה חסד, גבורה, תפארת. השלוש הנוספות, נצח, עוד יסוד, הם נקראים הענפים של המידות העיקריות. דהיינו, החסד יש לו ענף, הגבורה יש לו ענף, והתפארת יש לו ענף. זה המידות נצח עוד יסוד. ולכן הן בעצם לא מידות חדשות. הן אותן שלושה, רק כשה שלושה יורדות שלב. מה החשיבות של הירידה בשלב? מה בעצם התפקיד של הירידה בשלב? תן דוגמה. אם למשל אדם מתעורר באהבה למישהו, הוא מאוד אוהב אותו, הוא באמת אוהב אותו. אבל יגידו לו, אתה כל כך אוהב אותו, אז אולי אתה יכול לתת לו משהו. הוא צריך משהו, אתה יכול לתת לו. אז פה מתחילים כל מיני מניעות ועיכובים. לא עכשיו, מחר, אין לי, לא יכול, אבל אתה אוהב אותו. אבל נכון, אני אוהב אותו, אבל מי האהבה לתת לו בפועל, יש בדרך כל מיני מניעות ועיכובים. אז צריך להיות נצח, הוד, יסוד, התפקיד של שלושת אלה, זה להוריד את הרגשות העיקריים, את החסד, הגבורה והתפארת, שהם יצליחו להתגבר על המניות והעיכובים, לנצח את כל ההפרעות, כדי בסופו של דבר להגיע לביצוע. ומילא השלוש הראשונים כוללים כבר גם את השלוש הנוספים, וזה מה שידבר כרגע נראה בפנים. שבהשתלשלות המידות עד סוף המעשה, כשהמידות העיקריות צריכות לרדת למטה, למעשה, יש גם כן ג' בחינות אלו. אז חוזר על עצמו עוד הפעם, אותם שלושה, רק השלושה לא כפי שהם בעולם הרגש, אלא השלושה כפי שהם כבר הולכים לממש את הרגש. הולכים להתגבר על הדברים כדי לממש. ובמה זה בא לידי ביטוי, אם מדובר באהבת השם או יראת השם, שמדובר בבין יהודי לקדוש ברוך הוא, מה זה המימוש של חסד גבורה תפארת? ומבחינת תורה ועבודה וגמילות חסדים. שאדם בפועל ממש יעשה חסד עם השני, כי הם מצוות. שאדם בפועל ממש יתפלל, שאדם בפועל ממש ילמד, כדי להוריד את זה מרמת הלב לרמת הביצוע, הוא חייב לעבור את שלושת המידות הנוספים שהם מתגברו על המניות ועיקות. דיינו, הכנת הלב והערת המידות להיות תכלית שלימות המעשה. כדי שיהיה במעשה בפועל, הוא חייב את הנצח עוד יסוד. היי יבוא אדם וישאל, מה הבעיה? אני לא יכול להתפלל בלי המידות. לא יכול ללמוד בלי עמידות, לא יכול לקיים מצוות בלי עמידות, למה צריך את כל ההכנה של עמידות? אז הוא מוסיף ואומר שצריך להיות בשמחה ובטוב לבב. הרי לימוד התורה ותפילה ומצוות צריכים לקיים בשמחה. אז אם אתה רוצה לקיים את זה באופן טכני, אין בעיה, אתה באמת יכול לקיים באופן טכני גם בלי שום הכנה. אבל אם אתה רוצה לקיים את זה בשמחה, בטוב לבב, עם רגש, אתה חייב לעבור את החסד בשביל הגמילות חסדים. כן? אחרי זה יש לך את הנצח, להתגבר על המניות ועיכובים, ואז אתה תגיע לביצוע, אותו דבר בתפילה, שזה ביטוי של הגבורה, כמו שהוא יפרט. לכן צריך, מכיוון שצריך להיות בשמחה ובטוב לבב, לכן צריך גם כן את המידות המשותפים בעניין. איפה רואים שזה צריך להיות בשמחה ובטוב לבב, אז הוא מפרט. גמילות חסדים זו צדקה שנאמר, כתוב בנתינת צדקה, ולא יראה לבבך, שלא יהיה לך קשה בלב כשאתה נותן לה שני צדקה. להפך, שיהיה לך שמחה. אז צריך עבודה בשביל זה שזה יהיה עם שמחה. עבודה, איפה רואים שהתפילה צריכה להיות מתוך שמחה? שזה בכלל כל העניין של עבודת השם. כתיב, תחת אשר לא עבדת בשמחה. רואים שהעבודה גם צריכה להיות בשמחה. ותורה, איפה רואים שצריך להיות בשמחה? מאמר חז"ל, יש מאמר חז"ל שאומר שהנבואה שורה מתוך שמחה וכן הלאה. ואז כתוב שמה, וכן לדבר הלכה. גם לדבר הלכה צריך שמחה. אז רואים שגם שלושת הקווים, שלושת העמודים, תורה, עבודה וגמילות חסדים, חייב להיות מתוך שמחה. כדי שזה יהיה מתוך שמחה, זה חייב להיות משולב עם המידות, גם העיקרי המידות וגם ענפי המידות. והם ג' קווים, ימין ושמאל ואמצע. כמו שכתוב, מימינו אש דת לעמו. אז הוא יסביר שהפסוק הזה כולל את שלושת הקווים. מימינו זה קו אחד, זה הקו של ימין, אש זה הקו של השמאל, ודת זה התורה שזה קו האמצע, שלושת הקווים הללו צריכים להיות למו לקדוש ברוך הוא. הוא מפרט. מימינו הוא גמילות חסדים וצדקה, שזה חסד רוע ימינה. אש, הצד השני, היא בחינת גבורה, דרוע שמאל. אז הימין זה כנגד הצדקה והמצוות, והאש, הגבורה, זה כנגד הקו של העבודה, הקו של התפילה. והוא כנגד עבודה שהיא עבודת התפילה. איפה רואים שהתפילה קשורה לגבורה, שהתפילה קשורה לשמאל, דהיינו שהתפילה קשורה לעירה, איפה רואים את זה? שעיקרה, מה עיקר עבודת התפילה? קבלת עול מלכות שמיים. היא העירה מפני מלכותו יתברך, כמלך שעומד עליו. כל העבודה של התפילה זה עירה, עירת שמיים, שיהיה לו עירה מהמלך, שזה הקו של השמאל. כמו שכתוב, שום תשים עליך מלך, דהיינו, שישים בליבו, כאילו עומד לנגד עיניו. שיחשוב שהמלך עומד לנגד עיניו, ואז מה יקרה? ועל ידי זה טיפול עליו העירה. אז יש לנו את העניין של הקו השמאל, שזה עבודת התפילה, שזה קשור לעירה. עכשיו קצת מפרט כאן את הנושא הזה של העירה, איך מגיעים אליה. הוא אומר כך, כי עניין העירה הוא מחמת קרבת הדבר, הרי ממה אדם יש לו עירה? כי הוא קרוב מאוד לבורא, והוא רואה את גדולת הבורא כמה היא כל כך גדולה, הוא מבין את האפסיות שלו כמה הוא קטן, אז זה מעורר לו רתיעה ופחד, וזה מעורר לו עירה. ועל ידי, הוא מחמת קרבת הדבר הנורא, וכך שישים אליבו גדולת אין סוף ברוך הוא, שהוא עד אין קץ ותכלית, ואף על פי כן מלוא כל הארץ על הזו הגשמית וכבודו, אם הוא יתבנן שהקדוש ברוך הוא האינסופי נמצא פה למטה בכל מקום, ואזי תיקבע העירה בליבו, ופחד אלוקים לנגד עיניו. שזה קו השמאל, קו העירה. והנה, עכשיו הוא שואל שאלה מעניינת. הוא אומר שלכאורה, אם הקו של השמאל זה בא מתבוננות בגדולת השם, אם יש לו הכרה בגדולת השם ובמלכותו, זה מביא עירה, אז למה בקריאת שמע כתוב שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שזה הכרה בגדולתו, ואז מה כתוב אחר כך ואהבת? הרי אמרנו שהכרה זה מביא לעירה, למה כתוב מיד ואהבת? זה הוא שואל. והנה עניין קבלת על מלכות שמיים, דהיינו המשכת מלכותו יתברך למטה בתחתונים. אגם שאחר קבלת מלכות שמיים בקריאת שמע נאמר ואהבת, אז איך אתה אומר לי שעל די הכרה במלכותו צריך להיות עירה, בקריאת שמע הסדר הוא קודם ואהבת. אז הוא אומר, זה לא סתירה. כי באמת הסדר הולך ואהבת, ומיד אחר כך בפרשה שנייה הולך העירה. והסדר הוא שאין סתירה בין אהבה לעירה. אלא זה תהליך שבתחילה יש לו אהבה. דיין, אתה שומע על הגדולה של הבורא, אתה אומר, הוא, גם אני רוצה. אבל ברגע שאתה באמת רוצה, אתה רואה כמה הוא גדול, אתה אומר, לא, לא, אני מפחד. הרבה פעמים זה קורה לגבי הרבה דברים. אתה מאוד מתלהב, אתה רוצה להתקרב, ואז אתה רוצה בפועל להתקרב, אתה נרתע. במילא אהבה ועירה הם לא סותרים, הם קשורים אחד לשני, כמו שהוא מפרט. כל מקום, הרי לאחר מכאן נאמר בפרשה שנייה, והיה אם שמוע ישמרו לכם, אז זה עניין של עירה. אז איך זה שהוא התחיל באהבה ועובר לעירה? רק שבתחילה נמשך מזה אהבה שירצה לדבקה בו. בהתחלה שאתה שומע על גדולת השם, אז זה מעורר לך רצון, נו, אז אני באמת רוצה להיות דבוק בו. אבל אחר כך כשרוצה לדבקה בו, כשהוא אומר, נו, בסדר, נו, אז אני רוצה עכשיו להיות דבוק, וישים ליבו להתבונן בגדולתו יתברך, ושהוא למטה כמו למעלה, אז אני נמשך מזה העירה. ברגע שהוא בפועל ממש רוצה להיות דבוק, אז הוא אומר, מה, אני יכול להיות דבוק? הוא כל כך גדול ואני כל כך אפסי? הוא כדכתיב, הוא אומר, איפה רואים שהאהבה בתחילה גורמת להירה שתבוא לאחר מכן? כדכתיב, אברהם הוליד את יצחק. אמרנו הרי קודם שאברהם זה אהבה ויצחק זה עירה. ומה בא כתוב ללמדנו? מה התורה רוצה לספר לנו בביטוי הזה? ולא כבר נאמר יצחק בן אברהם, אז זה שיצחק הוא הבן של אברהם, במילא אברהם הוא אבא שלו, כבר כתוב לפני זה, אי לתולדות יצחק בן אברהם, אחר כך כתוב עוד הפעם, אברהם הוליד את יצחק. מה הכפל הזה? אלא ללמדך, התורה רוצה להגיד לך, שמידת יצחק נולדה ונמשכה ממידת אברהם. שאין מידת יצחק היא העירה מידה בפני עצמה ומידת אברהם בפני עצמה. אל תחשוב שהם שתי ערוצים, אהבה ועירה, ואין ביניהם קשר. אלא אחד בא מהשני. אלא כל המידות שבקדושה הם אחדות אחד, ואין בהם פירוט חס ושלום. ומילא בהתחלה נולד אהבה, אבל אחר כך האהבה הזו עצמה מעוררת עירה. עוד דוגמה הוא מביא, שרואים שהמידות האלוקיות הולכות יחד, וכן בעניין הקורבנות, מה כתוב? אריה דאשה, הזוהר אומר, אריה דאשה, האריה, שהוא בדמות האש, דאכיל קורבני, שהוא שורף את הקורבנות. אז אריה ואש, מה זה? מה זה אריה ומה זה אש? אריה מסמל ימין, אהבה, ואש זה שמאל, זה עירה. בחינת פני אריה אל הימין, כי מתי שיחזקאל ראה את המרכבה, הוא ראה שאריה נמצא בצד ימין, ימין זה חסד, זה אהבה. דאשה, לעומת זה אש, מה זה? מבחינת גבורות. אז שוב רואים שאין סתירה בקדושה בין הימין לשמאל. להפך, האריה אוכל עם האש. דהיינו, האהבה מתבטא בעירה. עוד דוגמה הוא מביא, וכן עבודת הלווים בשיר. הרי ההבדל בין הכהנים והלווים בבית המקדש, שהכהנים היה עבודה שלהם בשקט. והלווים בזמן הנסחים הם היו שרים. אז עבודת הלווים בשיר, מה זה מבטא? הוא בבחינת הסתלקות. הגבורות ממטה למעלה. השיר מבטא כלות הנפש, השיר מבטא גבורה, השיר מבטא עלייה מלמטה למעלה. והחיות רצו ושוב, אבל מה יש מיד אחרי העלייה, אחרי הרצו? שוב. מה זה שוב? המשכה למטה. אז רואים שהעלייה והמשכה הם לא סותרים, הם הולכים אחד אחרי השני. ונקרא בחינת מתי ולא מתי. דהיינו נוגע ולא נוגע. דהיינו רצו ושוב. וכל זה הוא בחינת אש. כל זה הוא ככה קצת העריך. הוא אמר, כתוב מימינו אש דת למה. מימינו זה חסד, זה אהבה. אש זה עירה. בתוך העירה הוא אמר, זה לא סותר את האהבה. זה בא ונמשך ממנו. עכשיו, מה זה הדבר השלישי? הוא בחינת דת, הוא קו הממוצע. הוא בחינת התורה, שנקרא תורת אמת. אם חסד זה מלמעלה למטה, כמו צדקה שהעשיר נותן לעני, גבורה, אש, זה מלמטה למעלה. מה זה תורה? גם וגם. תורה מצד אחד היא מלמעלה למטה. תורה היא תורה קדושה שיורדת לפה. תורה מצד שני, ברגע שאתה לומד תורה, התורה מרוממת אותך. אתה נהיה, השכל שלך מתרומם. תורה יש לה גם את הקו מלמעלה למטה, וגם את הקו מלמטה למעלה. זה כולל את שני הקצוות, זה נקרא קו האמצע. תורת אמת. על שם שאותיות אמת הם א', בראש האותיות, ומם באמצעם, וטף בסופן, שמבחינת מבריח מן הקצה אל הקצה, זה הולך מקצה עד קצה, דיינו מלמעלה עד למטה ולשני הכיוונים. וזוהי מידתו של יעקב, יעקב כידוע זה מידת האמת, שנאמר תיתן אמת ליעקב. וזהו למו, כמו שאומרים, אש, דת, למו. הימין והאש והדת, דיינו שלושת הקווים צריכים להיות הכל למו. מה זה למו? פירוש אליו, כלומר, שנמשך ממינו אש דת, למו? כדי לחזור ולקשר אליו יתברך, על ידי מידתו של יעקב, מבריח מן הקצה אל הקצה. מה בעצם סיכום שאמרנו עד כאן? שתוו של שם הוויה, יש בנשמה של כל אחד, הוו מתחלק לשני חלקים, שלוש ושלוש, השלוש הראשונות זה חסד גבורה תפארת, השלוש הנוספים זה לא שלוש אחרים, זה לא לחפש שש מידות אחרים חוץ מחסד גבורה תפארת. השלוש הנוספים זה לקחת את החסד גבורה תפארת עצמם, רק פשוט להוריד אותם, לממש אותם יותר למטה, שזה יבוא לידי ביטוי בפועל ממש, בקו של חסד, שזה גמילות חסדים, גבורה עניין של עבודת התפילה, והקו האמצע זה התפארת, זה התורה, מי מינו? אש ודת. זה הכל הוו של שם הוויה. נלמד אחר כך על ההי, אחר כך נראה איך עניינו של המלאק לנגד לשני אלה, ואיך מתגברים על המניות ועיכובים של המלאק, ונראה בעזרת השם בשיעור הבא.